קראנו השבת את פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. רש"י מפרש, מביא בשם חכמינו זיכרונם לברכה, שאף על פי שהכהונה לא ניתנה לפנחס, הכהונה ניתנה לאהרון ולבניו שנמשכו עמו ולתולדותיהם שיולידו אחר המשכתן, אבל פנחס שנולד קודם לכן ולא נמשך לא בא לכלל כהונה עד המעשה הזה. ובזכות המעשה הזה זכה פנחס לכהונה, ולא סתם להיות גם שייך לכהונה, אלא זכה שממנו רוב הכהנים הגדולים היו במשך הדורות. בספרי נאמר 12 כהנים גדולים בבית ראשון ו80 בבית שני. כהנים גדולים מזרעו של פנחס. הגם שפנחס לכתחילה לא היה בכלל הסגולה כביכול, והנה המעשה הזה חידש אצלו כוח חדש, מציאות חדשה שזכה, שבעקבותיה הוא זוכה לכהונה, ולא סתם לכהונה אלא לברית עולם, ברית כהונת עולם ושל כהנים גדולים. הקנאות הזאת של פנחס, קנאות של שלום, הוא בא להציל את ישראל, הוא רואה מגפה, הוא רואה את חילוי השם הנורא הגדול הזה שנעשה לעיני כל ישראל, והוא מוסר את נפשו, מסתכן ו לכבוד שמיים, והכל מתוך קנאות טהורה. יש פעמים שצריך לנקוט בדרך הזאת של קנאות, קנאות שמצילה. בשעות קשות, בשעות מיוחדות, צריכים גם כוחות מיוחדים שעושים כנגד הסדר, כוחות נועזים שלא עושים חשבון, שהם מוסרים את נפשם. אבל זה בא מתוך איזו בריאות עמוקה, שיכול להיות אדם כביכול קנאי, עושה הכל לשם שמיים, אבל לא שייך, לא במקום, לא בזמן, וזה לא פועל את פעולתו. וכבר היו מעשים כאלה. אבל כשהקנאות באה מתארה מאהבת השם שלימה, אז היא פועלת את פעולתה. וקורה הדבר הזה שפנחס במסירות הנפש שלו הוא מציל את ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, ולכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. הרב באורות הקודש בחלק ג' מדבר על הקנאה ואהבה אלוקית, ואומר הרב, האהבה האלוקית כשהיא באה למדרגתה העליונה מתהפכת היא לתכונה של קנאת השם במידתה הטהורה. אז אינה עוד כוח נפעל מהציור העליון האלוקי, אלא מתהפכת לכוח פועל, וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת אהבה ומתפשטת בכל הרוחב של החיים וכל הגיונותיהם ופעולותיהם. שיא של אהבה אלוקית, אהבה אלוקית כשהיא באה למדרגתה העליונה היא מתהפכת לתכונה של קינת השם. אהבה שבאה למדרגה, אהבה אלוקית היא אהבה שנפעלת. רואים את הגדולה האלוקית, את הטוב האלוקי. ומתוך כך הלב מתמלא אהבה, אהבה מלאה, אהבה תאורה, אהבה זקה. כשאהבה מגיעה למדרגתה העליונה, היא נעשית לא רק אהבה נפעלת מתוך הגדולה והטוב האלוקי, אהבה פועלת. לכוח פועל, כלומר להיות שותף בהופעה של הגדולה האלוקית. לכוח פועל, וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת אהבה. כלומר, זה, אדם מגיע למצב כזה של דביקות נפלאה, דביקות מושלמת. והיא מתפשטת, האהבה הזאת, כשהיא מתפשטת בכל רוחב של החיים, בכל הגיונותיהם ופעולותיהם, שזה ממלא את כל האדם, את כל האישיות של האדם, נשמה פועלת עליונה, כי במידתה הגמורה, אינה צריכה לשום עיבוד וחידוש צורה. כבר האדם הגיע בחייו לדביקות כזאת עליונה, שמעין עולם הבא הוא חי בחייו. לא צריך להחליף צורה, לא צריך לאבד את החיים בצורתם הזאת ולחדש את החיים אחר כך בצורה אחרת, אלא יש המשכיות כזו, כמו אליהו, שאליהו ממשיך את החיים. מידת הקינה האלוקית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל. כלומר, האדם כזה, הפרט, אמר לנו הרב, הוא שמתעלה למדרגה כל כך עליונה, כאילו יוצא מהסדר המציאותי הרגיל, ומשתייך כבר לנצחיות. כנסת ישראל, בכללותה, במידת הקינה האלוקית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל. אל קנה שמו ואין עמו אל נחם. וכיוון שכנסת ישראל בכללותה היא דבוקה בריבונו של עולם, היא מקנה לשמו בכללותה, מתוך כך החיים הנצחיים הם טבועים בכנסת ישראל. על כן כנסת ישראל חיה חיים נצחיים, אין אצלה הפסקה של חיים. היא ממשיכה וממשיכה וממשיכה, כי בכללותה היא קשורה בריבונו של עולם קשר מוחלט, קשר עליון, קשר של אהבה במדרגה העליונה שהופכת לקנאה. מידת האהבה העליונה, אומר הרב, המהותית הפועלת היא מידת החיים. כלומר, האהבה העליונה מחברת אל מקור החיים והיא מידת החיים. וכל מן דקני לקודשא בריך הוא לא יכול סיטרא דמותא לשלטא בי. מי שמקנה לקדוש ברוך הוא לא יכול סיטרא דמותא, סטד המוות, לשלוט בו. מלאך המוות לא יכול לשלוט בו. הוא דבוק באלוקים חיים. באישיות הפרטית היא מידת אליהו. איפה אנחנו פוגשים אישיות פרטית כזאת של דבקות עליונה כזאת בריבונו של עולם? מידתו של אליהו. ולפי אותם גבורת אהבה ועומק שכלה ועוצם חילה וקדושתה, כך היא מידת גילוי אליהו האישי. כל אחד ואחד, לפי כמה שהוא יותר מתגלה בו התכונה הזאת של גבורת אהבה וקדושתה, אז מופיע מידת גילוי אליהו האישי. ופנחס זה אליהו, צביוני הקינה, ראש פסגת האהבה הפועלת. זה פנחס, זה אליהו. פנחס מגלה את התכונה הזאת, ואז פנחס מקבל ברית כהונת עולם. ו ובכללות כנסת ישראל שרויה היא נפשו של אליהו, ואומץ חילו דפנחס קנה. כלומר, כללות כנסת ישראל נמצאת התכונה הזאת, שהיא השלילה הגדולה שהאומה שוללת כל עירוב זר. היא לא יכולה לסבול איזשהו עירוב זר, איזשהו דבר שאיננו מתאים עם ההופעה האלוקית השלימה. ואליהו מלאך הברית, אף על פי שלא סגלנו עדיין בפרטיות, מתוך הסיגול הכללי בו יבוא, לפני בו יום השם הגדול. קנאת השם צבאות תעשה זאת. יש הופעה שלימה של אהבת השם שמתגלה בקנאות טהורה לשמו יתברך. ומחדש לנו הרב שהאומה כאומה יש בה את התכונה הזאת, ועל כן היא מתקיימת לנצח, ועל כן היא מתוך שהדבקות שלה בריבונו שלה היא דבקות מוחלטת כאומה. יחידים, יש יחידים שהם לא מגלים את התכונה הזאת, שהתכונה כמוסה אצלהם, לא מתגלה מן הכוח אל הפועל. ומי שהתכונה כמוסה אצלו ולא מתגלה מן הכוח אל הפועל, באמת החיים שלו אינם נצחים באופן פרטי. אבל האומה כאומה יש לה את הכוח, הדבקות הזאת בריבונו של עולם, כוח המוחלט, דבקות המוחלטת, הקנאות, והיא לכן ממשיכה את הדרך המיוחדת תמיד, ולכן גם קיומה הוא קיום מתמיד. לפעמים יש צורך באיזה התגברות מהתעצמות של כוחות מיוחדים. הרב באורות התחייה פרק מעמדה לידוע, עומד הרב על איזה מרידה שאמורה להיות מארץ ישראל. מקובלים אנו, אומר הרב, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שתחילת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר אין להם חפץ. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא שר, יפך מפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. כלומר, תהיה מרידה רוחנית חיובית. זה יהיה כתוצאה ממשבר, מהמשבר הרוחני, שהרוח ירד וישקע, ויראה אז בעליל והשאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, עד אז תבוא מהפכה. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. כלומר, זה תהליך כאילו מוכרח. הנטייה לצד החומריות היא מוכרחת להיוולד באומה, אחרי שהרבה זמן הנטייה הזאת לא הייתה קיימת, תתפרץ הנטייה לצד החומר, להתעסקות חומרית, וזאת הנטייה היא מאוד קשה. כשתיוולד תדרוך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח. חבלי משיח קשים, וגם יבשמו את העולם כולו על ידי מחוויהם. הם מחיבים מאוד ומבשמים את העולם על ידי מחוביהם. ואז כתוצאה מהירידה, מהשקיעה בענייני החומר, תבוא מרידה רוחנית, מהפכה. על איזה תקופה הרב מדבר? אולי התקופה שלנו, על המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שאנחנו נקראים להרים את הדגל. מתוך תחושה שיש לנו את היכולת לעשות את הדברים הללו. יש איזו שקיעה, איזו נפילה, וצריך ויש אפשרות, ויש צורך, אנחנו נדבעים להרים את הדגל של מרידה רוחנית. לא מרידה במובן זה של מרד נגד החוק וכדומה, אבל לא במובן הזה. במובן רוחני, מרידה רוחנית. כלומר, תנועה רוחנית מהפכנית שולחת פנים אל פנים מבית אל בית ועושה מהפכה. פותחת את הלבבות ומרוממת אותם ומרזירה את העם אל עצמו, אל מקורו, אל שורשו, אל תורתו, אל אמונתו. ונדמה שהמציאות בשלה לכך, שהשקיעה בענייני החומר היא כבר מתחילה להיות מאוסה. והצמאון ורוחניות כבר קיים. ויש איזו רדידות שטחית שהיא מכסה על פני השטח, וצריך פשוט לקלף אותה. והיה לנו ניסיון מה לפני כחודשיים, היה מין תרגול ראשוני, לראות האם הדבר הזה ניתן לעשייה. והרושם הוא כזה שכן. ביום חמישי התכנסו אצלי, כינסו אצלי את רבני בנימין, והיה יוזמה של אנשי חבל קטיף, הרב קמנייצקי בראשם, והם באו לדבר על כך שהם מתרשמים שבהחלט אפשר לעשות שינוי בכל המציאות. שכלי חורה נראה כאילו המלאכים הם כולם הולכים לכיוון של גירוש וניתוק מחלקי ארץ ישראל, אבל כשהם באים ליישובים הגדולים מאשקלון, יישובים אחרים, באים ומחתימים אנשים על התנגדות להתנתקות, כולם איתם. מתוך מאות רבות של אנשים, היו שניים שאמרו שהם לא מסכימים לחתום. הם אומרים, זה לא רק אנשי ימין. כולם הם מזדהים איתם. כולם כלומר שיש כאן איזה מין מצב מאוד מעובב, מצב מאוד מבולמה. ומבחוץ נראה כאילו, מי יודע, הכל עבוד. ומתחת לבני השטח הציבור רוצה אחרת. הוא לא רוצה רק את לא להתנתק מחבל עזה, הוא לא רוצה להתנתק מהתורה, הוא לא רוצה להתנתק מהאמונה, הוא רוצה לחזור אל השורשים. ועל זה המרידה הזאת הרב מדבר. הוא יודע שהיא תתפרץ, הוא יודע שהיא תהיה, היא מוכרחה להיות. כמו שהנטייה החזקה שהייתה לצד החומר התפרצה בכוח גדול מאוד, כך גם יהיה לצד השני. מהפכה רוחנית. ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמי. בשביל זה צריכים כמה פנחסים, כמה אנשים שנלהבים ומאמינים ובוטחים וכאילו הולכים על דבר שחסר סיכוי, כמו שעשה פנחס. הוא מצליח לעשות את המהפכה. אנשים שאהבת השם ממלא את לבבם, עד שהיא מתהפכת לקנאות. לא בפעם, במקרה הזה, לא לקנאות שצריכה לפגוע פיזית באנשים, אלא לקנאות שמרוממת את האנשים מהמחות שלהם, מהמצב של השפלות, מהשקיעה והחומריות הגשמית. זה עניינו של אליהו הנביא, מהפכה פנימית שהיא מגלה את השורשים הפנימיים. בפרשה שלנו יש הדמות של פנחס, ויש עוד עניין בפרשה שעוסק בדמות המנהיג, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא יעלה לראש אל הר האיברים ויראה את הארץ, כי הוא לא ייכנס לארץ ישראל. אומר משה לקדוש ברוך הוא שימנה איש על העדה, יפקוד השם אלוקי החוכות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם אשר יבוא לפניהם אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. אור החיים מסביר מה זה הפנייה הזאת של משה לקדוש ברוך הוא. הוא מסביר, משה רבנו היו בו ניצוצות של כל נשמות ישראל, היה אישיות כללית שכללה את כל הדור כולו, כל נשמות הדור כולו, ולכן הוא היה המנהיג של הדור. ולכן משה מבקש, הרי מי שינהיג את העם הוא צריך להיות אדם עם נשמה כללית, יפקוד השם אלוקי הרוחות, צריך הקדוש ברוך הוא אלוקי כל הרוחות, צריך להפקוד אדם כזה שידע להלך לנגד רוחו של כל אחד ואחד, שידע לכלול את כל הרוחות כולם של האומה בתוכו, ואז הוא יוכל באמת להנהיג את האומה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. צריך להיות לומר אחריי, לא לומר לאנשים הלכו למלחמה, להיות הולך בראש, לומר לכולם אחריי, גם בתחום המעשה, גם בתחום הרוח. איש כזה שיהיה הראשון, שיהיה מוביל, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. לא רק יצא לפניהם, גם יבוא לפניהם. מה פירוש הדבר? כל דבר שעושים צריך גם לדעת, לא רק להתחיל, צריך גם לדעת לגמור. צריכים גם להגיע לתוצאות הטובות, לשלימות של העשייה, לראות את התמונה בשלימותה, לראות את המגמה הסופית, ולהוביל את כל השלבים. יש אנשים שיש להם את הכוח להתחיל דברים, אבל לא לסיים. וצריך לראות את הדברים הרבה הרבה מהלכים קדימה. זה מנהיג טוב, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אבל לא רק שהוא ירוץ כראשון, הוא צריך גם לדעת לכוון שיבוא אחריו. זה לא חריזמה. שהוא יכיר את נפש הדור. מנהיג אמיתי זה מנהיג שיודע את התכונות הטובות, הפנימיות, שקיימות בתוך הלבבות, והוא מגלה אותם ומוציא אותם מן הכוח אל הפועל. זה מתחיל בעצמו. איזו גיבור הכובש את יצרו, הוא המנהיג ראשית כל של עצמו. איזו גיבור זה מי שכובש את יצרו, שיודע להנהיג את עצמו, שיש בתוכו כמה וכמה כוחות נפש, ושהוא יודע לתאם ביניהם ולגבור על החולשות ולשלוט בהם. הוא טוב מלוחד עיר. גיבור הכובש את יצרו. כלומר, הוא מושל. מושל ברוחו. וכיוון שהוא יודע, אדם יודע בתוך עצמו, זה הראשית כל של ההנהגה, אז אחר כך הוא מגיע למנהיגות כללית. כך היה יוסף. יוסף היה מנהיג טוב של עצמו, הוא שלט בכוחותיו, והגיע לשליטה מלאה, הוא נעשה שולט על כל מצרים, שליט על, על ארץ מצרים, שולט על כל המצרים, על כל האווירה המקולקלת של מצרים, מפני שהוא מובחה לשליטה, עשה את זה בעצמו, בתוך תוכו, ומתוך כך מופיע הדבר הזה באופן יותר גדול, באופן כללי. ראשית כל שיצא לפניהם שהוא יהיה דוגמה אישית של שלטון עצמי, אחר כך מתוך כך יכול גם לכוון את האחרים. כל מחנך טוב זה אדם לא שהוא משנה את הטבע של החניכים, של התלמידים, אלא אדם שמגלה, עוזר לתלמידים להוציא את הטבע הטוב שלהם מן הכוח אל הפועל, לגלות את הכוחות החיוביים. יש כמה מנהיגים שיודעים להוציא את הכוחות השליליים הכמוסים בתוך אנשים, ולהוציא את זה מן הכוח אל הפועל, ולעשות הרס נורא. ומנהיג טוב, לא מנהיג רשע, שמביא הרס לעולם, אלא מנהיג טוב שהוא מביא טובה לעולם, זה מנהיג שיודע איך לגלות מן הסתר את הכוחות הפנימיים הכנוסים בתוך הלבבות של האומה. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. מאז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת ידיו את ידך עליו. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם. מנהיג טוב בישראל זה מנהיג ששומע לדבר השם, לדבר התורה, עומד לפני אלעזר הכהן ושואל אותו במשפט האורים, ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. כלומר החכמים, כל בני ישראל, הוא יעמוד ויקשיב לדבר השם. וכך היה בתחילת ספר יהושע. יהושע נקרא משרת משה, זה המדרגה שלו. הוא זוכה יהושע לתפקיד שלו מפני שהוא היה משרת, היה משרת משה. גדול שימושה יותר מלימודה. יושפט יצק מים על ידי אלישע, אלישע יצק מים על ידי אליהו. גדול שימושה יותר מלימודה. כלומר, אדם שמבטל את עצמו לפני רבו, יהושע מבטל את עצמו לפני משה רבינו, הוא קולט את דרכו, הוא נהיה שייך לגודל הזה, נהיה שייך לגדולה הזאת. יצא לנו השבוע ללמוד באורות, באחד השיעורים, הרב הוא מדבר על, יש גם מעלה לחסידות, שהחסידים מתקשרים עם רב. ההתקשרות עם רב היא מעלה את האדם שעדיין לא הגיע למדרגה הזאת של הרב, אבל שייך, הוא משתייך אל הגודל שלו, וכבר זה מקפיץ אותו למדרגה מיוחדת. אדם שלומד מרב ולומד, לא משמש, לומד, אז הוא מקבל ידיעה זאת, עוד ידיעה, עוד כמה ידיעות, מקצת מידיעותיו של הרב כבר עוברות אליו, אבל חלק. והשימוש, גדול שימושה יותר מלימודה, הוא הופך את האדם שייך לכל הגודל של הרב. הוא מקבל עצמו את הדרך, הוא עוד לא יודע אותה בדיוק, הוא צריך עוד ללמוד, הוא צריך להקל, הוא צריך לראות, אבל הוא כבר שייך לגדולה הזאת. וכשאדם, וזה עושה יהושע, הוא שייך לגדולה של ההנהגה. ומתוך שהוא שייך, מתבטא לגדולה של ההנהגה, הוא נעשה מנהיג. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מסביר המהר"ל, כל מי שיש בו יראת שמיים, מכיוון שהוא בטל כלפי הגדולה האלוקית, אז הוא נהיה שייך לגדולה האלוקית. וממילא גם שומעים לו. מי שיש בו יראת שמיים, הוא ירא מריבונו של עולם. מתבטל כלפי הגודל האלוקי. וההתבטלות הזאת משייכת אותו. ומתוך שהוא שייך לתוך לגודל הזה, אז הוא שייך לגדולה, יש בו גדולה. ושומעים גם לו. ורב נשמעים. אז יהודה הוסיף על כך. שכל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לעצמו, ראשית כל. הוא שומע לעצמו. מי שיש בו יראת שמיים, פירושו של דבר שהוא ירא, והוא עושה מה שנכון לעשות, הוא ממושמע בתוך עצמו, כלומר הוא שולט על כוחותיו, מתוך שיש לו שליטה עצמית על כוחותיו, אז זה אחר כך זה גם פועל על אחרים, דבריו נשמעים. זה צריך להיות בדוגמה אישית. אי אפשר לדרוש משמעת מאחרים כשאדם בעצמו לא עושה מה שהוא חושב שנכון לעשות ומה שצריך לעשות, הוא לא יכול להשפיע על אחרים. כך רב, כך מנהיג, וכך אבא, כל אבא בביתו צריך, אי אפשר לחנך. אדם לא יכול לחנך אחרים בדברים שהוא בעצמו לא מקיים ולא עושה. מישהו חושב שהדברים האלה נכונים וטובים, אי אפשר לחנך. חינוך צריך להיות על ידי דוגמה אישית, שירצה לפניהם. להיות הראשון בתוך עצמו, ואחר כך מתוך כך זה פועל גם על אחרים. ואנחנו צריכים היום בתקופה שלנו אנשים כאלה. אנשים שיש בהם יראת שמיים שדברם נשמעים לעצמם, ומתוך כך הדברים נשמעים לאחרים. אנשים שיוצאים לפני המחנה, שיובילו את המהלך הגדול של המרד, המרד הרוחני, ההשפעה הרוחנית של ללכת מבית אל בית ומעיר לעיר ולעשות את המהפכה הרוחנית. כמובן כדי להשפיע צריך שיהיה מה לתת, שהאנשים יהיו מלאים, אבל כשמתמלאים צריך גם לפעול. זה הכל ההכנות, פרשה הזאת הכנה לכניסה לארץ ישראל. צריך להכין את המנהיגות, ובא אחר כך בהמשכה של הפרשה, חלק גדול מהפרשה, פרשת קורבנות התמיד והמוספים, קורבן התמיד וקורבנות המוספים בכל החגים, שבתות וחגים. וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו, תפילות כנגד קורבנות תקנו. התפילות הן כנגד הקורבנות. שחרית כנגד תמיד של שחר. מנחה כנגד תמיד של בן ארבעים. תפילת ערבית כנגד איברים ובדרים שהיו מקריבים גם בלילה. יש עבודת השם בהקרבת קורבנות, ויש עבודת השם בלב. יש עבודה שבלב. איזו עבודה שבלב? זוהי תפילה. עבודת הקורבנות היא נקראת עיקר עבודה, כן? היא עבודת השם, זה עבודת הקורבנות, שהיא מבטא את העבדות, את השייכות, את ההתבטלות כלפי ריבונו של עולם. כל הקרבת הקורבנות זה שימוש, כאילו אנחנו עושים, משרתים את השם, שליחינו משרתים את השם, הכהנים משרתים את השם בשם עם ישראל, וזה שירות של כלל ישראל, כביכול מתבטל כלפי הגדולה, כלפי ריבונו שלם, עובד את השם, נעשה עבד השם. יש עבודה בפועל, ויש עבודה ברוח, עבודה פנימית, לעבוד עבודה בלב, לעובדו בכל לבבכם. איזו עבודה שבלב, איך אפשר לעבוד בלב? זוהי תפילה, שאדם מתפלל ואז הוא עובד את השם. וכמו שגם בעבודת הקורבנות, יש החלק של הכוונה והחלק של המעשה בעבודת הקורבנות. כך בעצם התפילה, היא מבטא את החלק הפנימי של עבודת הקורבנות, והיא הנשמה של עבודת הקורבנות. וגם בתפילה יש צד המעשי, אבל צד רוחני גם כן של הדיבור, ויד שהצעד הכוונה, ותפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. בעבודת הקורבנות אומר הזוהר, זה כמו מלך שמביאים לפניו כל מיני דורנות. יש אנשים שהמלך מאוד מסמפת, אומר תביאו את זה, תשימו את זה במקום החשוב, במקום המרכזי, על השולחן, על ידי. יש מתנות שהאדם שזה לא כל כך ליבו שלם עם המלך, אבל הוא מביא גם כן, כמו כולם מביאים, אז תשים את זה בחצר, תיתנו את זה לכלבים, גם הם צריכים לאכול, גם הכלבים. יש מדרגות מדרגות בקבלת הדורנות, כשהקדוש ברוך הוא מקבל את העבודות שנותנים לפניו. וגם בתפילות כך, מה שהתפילה היא יותר אמיתית, יותר מקירות הלב, יותר מעומקא דליבה, כך היא יותר מתקבלת. אין לנו עכשיו יכולת להביא קורבנות, לדאבוננו הרב. בית המקדש חרב. בית המקדש הוא גם מקום תפילה, הוא לא רק מקום עבודת הקורבנות, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. שלמה המלך שמדבר על בית המקדש מרבה להדגיש שעניינו של הבית הזה זה יהיה בית תפילה. מכל המקומות התפללו אליו, דרך ארצם, דרך הבית הזה, אל המקום הזה כולם פונים ומתפללים. בתוך המקום הזה על אחת כמה וכמה. כלומר זה עניינו של הבית הזה, עדיין בית חרב. אבל כשאנחנו נבנה את הבית הפנימי שלנו, את בית המקדש הפנימי, את הבית המקדש שבלב, שהוא עיקר בית המקדש, שכמובן שכל עוד שהוא לא יתגלה בה בפועל, אז זה סימן שהלב עוד לא מושלם בזה. ויכול להיות גם להפך, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש ואחר כך ישלים את לבבינו, ויכול להיות הפוך, שאנחנו מתוך שהלבבות שלנו יהיו שלמים, ואנחנו בתוך לבבינו נעשה בית מקדש לריבונו שלם, נשים לו מקום להיות בתוכנו, אז מתוך כך יבנה בית המקדש. שתי האפשרויות הן קיימות, הכל לפי הרצון של ריבונו שלם. אנחנו מבקשים ממנו שהוא יבנה את בית המקדש, יקרב אותנו אליו. הוא מבקש מאיתנו שאנחנו נתקרב אליו, ומסתם שזה יהיה ביחד. ובנו זה תלוי מה שתפקידנו לעשות, זה גם לבקש ממנו שהוא יתקרב, וגם להתקרב. וגם בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים שלושת ימי, שלושת השבועות הללו של ימי הזיכרון באופן מיוחד, וחורבן הבית, חורבן הארץ, ביטול התמיד. אנחנו צריכים את הימים האלה להתעצם בעבודת השם, בעבודת התפילה, שהיא כנגד הקורבנות, כשפנינו תמיד בכל תפילה ותפילה פונות אל מקום בית מקדשנו, מתפללים אנחנו דרך הבית הזה אל ריבונו של עולם, שיבנה את ביתו בקרוב. גם כל האמירה הזאת שהיא לפני הכניסה, כל פרשת הקורבנות הזאת, היא באה בעצם כדי להכין אותנו, כי בזכות הקורבנות אז עם ישראל זוכה בארץ ישראל. בזכות התפילה, כשאין לנו קורבנות, שתפילה כנגד קורבנות תקנו, אנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו בקרוב.